טוב, אנחנו מתחילים פסקה ו... אנחנו מזכירים שהחטיבה הראשונה, כפי שרבינו מחלק את אורות התחייה, כוללת שבעת הפסקאות הראשונות שהן מחולקות לשלוש וארבע. וארבעת הפסקאות האחרונות הן מלמדות אותנו מהי צורת החיים, סגנון החיים שהולך ונרקם פה בארץ, שהוא מסוגל להופיע את התוכן מעולה הנשגב שלמדנו עליו בשלושת הפסקאות הראשונות. כן, הפסקה שלנו אנחנו נחלק אותה לשלושה חלקים. החלק הראשון הוא כולל את שתי הפסקאות הראשונות. חיים אנו עם הציורים הרוחניים שבשאיפה של נשמת האומה. כל מקום שניצוצות אור הללו גנוזים שם, הננו מקושרים אליו בקשר של נשמה, של חיים, של כל הווייתנו. בין שיהיה מקום זה מקום ממשי, מידת ארץ, בין שיהיו מעשים שהציורים האלה כמוסים ביסודם, בין שיהיו מחשבות ורעיונות מאיזה מין שיהיו. מי שבא לקוץ סעיפים הללו, מי שממעט את חילם, את כבודם וחשיבותם אצלנו, הרי הוא ממעט את לשד חיינו, ולנגדו אנו מתקוממים בכל מלוא כוחנו. בכללותה של התורה הכתובה והמסורה, ובהסתרגות כל ענפיה, ספון הציור הרוחני היותר עליון ומקורי של חפץ האומה, מצד מגמת חייה היותר עליונים, בצורה מהירה, בכלל הבנתה והרחבתה, אפשר לקרוא את זה בשתי אופנים, או, בצורה מהירה, בכלל הבנתה, והרחבתה של הצורה הזו, בהגיונותיה, בסגנוני הרצאותיה, בתוצאות השקפותיה וכו'. אפשר לקרוא את זה שבכללות התורה ספון הציור בצורה מהירה, בכלל הבנתה והרחבתה, בהגיונותיה, בסגנוני הרצאותיה. כלומר, בצורה מהירה זה, איך זה, איפה זה בצורה מהירה? בכלל הבנתה או בכללותה של תורה ספון הציור בצורה מהירה? אפשר לקרוא כך וכך. בכל מקום, אומר הרב, כל מה שההבנה וההכרה התורית מתגלה יותר באומה, מתבססת יותר ויותר נשמתה בקרבה, וכוח חייה מתעלה ומתאדר. והמעשים הם הבסיסים החומריים, הנושא הממשי, שהתיאוריה הגדולה הזאת מנחת בם את אוצרותיה, וכפי אותה המידה שתתגדל ההבנה התיאורית וגדולת ערכה, כן יוסיף להתנוצץ בקרב האומה כולה האור החבוי אשר במעשים כולם, ותתגלה מידת התפארת שביהדות המעשית בכוחה האלוהית. אם נחבר את המילים הראשונות ש של הפסקה שקראנו מהמשפט האחרון, אפשר להבין שהרב מלמד אותנו שהחיים האמיתיים שלנו, השלמים שלנו, הם חיים של תפארת. מה הכוונה תפארת? תפארת הכוונה ההופעה המגוונת, הכוללת, העשירה והשלמה של הנשמה, של הנקודה השורשית. צריך קודם כל להבין שחיים זה מושג שיש לו שיעור קומה. כלומר, הרגשת החיוניות שאנחנו מרגישים זה רק התוצאה של החיים, המסקנה של כל המהלך. חיים, כפי שרואים במקורות שמביא נפש החיים, זה שפע, זה ברכה, זה שיעור קומה שלם. הוא מתחיל מנקודה מאוד מאוד שורשית. המסקנה שלו היא מאוד מאוד מעשית. כלומר, מופיעה בפועל. השאלה, עד כמה אתה חי משיעור הקומה שלך? כלומר, מאיכן החיים שלך מתחילים? אם החיים מתחילים רק מההרגשה החיונית, זה חלק דל מאוד מן החיים. כמו שאומר הרב, זה חיים שבאים לידי ביטוי רק בשלילת המוות. הוא חי או לא, פירושו של דבר בעצם אם הוא מת או לא. חי זה רק שלילת המוות, אבל בחיים הללו עדיין אין כלום. זה רק פוטנציאל, זה רק מאפשר. החיים באמת זה לא הרגשת החיוניות. החיים זה שיעור קומה שלם שמתחיל מן השאיפה. תכף נברר מה זה, אבל לפחות פה במשפט. מן השאיפה, דרך הציורים, עד למעשים. המעשים, כלומר ההופעות, הם המסקנות של כל השפע. ככל שאדם מודע, חי, יודע, קשור אל שיעור הקומה השלם, תכף אני אתן לך, לשיעור הקומה השלם, ככה החיים שלו בפועל מצליחים להופיע את כל השורש. לזה קוראים תפארת. תפארת, מסבירים ראשונים, כמו פארות, כמו ענפים. מה המיוחד בעץ? בעץ מאוד ברור. כל הענפים והפירות והפורות והעלים והפרחים, כולם יונקים מן השורש. וכולם מוציאים אל הפועל מה שמונח בשורש. אם לא קשור אל השורש, אין חיים, אין כלום. וגם זה הופך את כל העץ כולו להיות חטיבה אחת. זה לא שיש ענף ופרח וראש האמיר וגזע. הכל זו מערכת אחת. כולה יונקת ממקור אחד. התפארת, תפארת ישראל, פירושו של דבר, שעם ישראל יש לו נשמה מאוד גדולה, אבל יש לו גם תכונת חיים, כלומר שיעור קומה שלם, שהוא מסודר כדי להופיע את הנשמה הזאת. בנשמה, כמו בנקודה השורשית, לא מסומנת מגמה מסוימת. היא לא מפורטת, אלא זו מגמה מאוד מאוד עליונה. קוראים לזה שאיפה. שאיפה, מסביר הרב באורות הקודש, הרב מסביר שזו מילה מיוחדת. זו מילה שבאה לסמן את הכיוון של הנשמה. כן, רגע, רציתי לשאול, רצית לשאול.
מה זה ציור?
רגע, לא. ציור זה מחשבה מגובשת, מסומנת, מסוימת, שהיא כבר מפרטת את מה שמונח בשאיפה. תכף נדבר על זה. אנחנו מתחילים מן השאיפה, דרך הציורים, עד למעשים. מצליח להבין שהמעשה יש לו ערך כמותי ויש לו ערך איכותי. הערך הכמותי של הכוונה, הצורה איך שהוא מופיע. זה יכול להיות ארץ, יכול להיות מערת המכפלה, יכול להיות מעשה מסוים. זה הלבוש הכמותי שלו. יש לו ערך איכותי. הערך איכותי זה מה מן המקור הוא מופיע. כיוון שזה מה מן המקור, קוראים לזה ניצוץ. לא כל המקור מופיע בו, משהו מן המקור מופיע בו. את המילה ניצוץ כבר פגשנו בפסקה הקודמת. למה קוראים לזה ניצוצות? כי לא הנשמה עצמה שורה בזה, הנשמה היא מאוד 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 עליונה, אבל זה משהו מן הנשמה. וכשכל החיים כולם התאחדו, כל הניצוצות כולם יחד התאחדו, אז יופיע המקור. זה מה שלמדנו על זיקוקין דינור לפני פעמיים, עוד נראה את זה יותר פה בפסקה.
מה זה השפע?
שפע זה ברכה. ממעלה למטה. חסד השם. חיים זה שפע. מאלוקים אל המציאות המעשית. חיים זה לא התוצאה. חיים זה כל השפע. יש עומק בחיים הללו. חיים זה לא נקודה. זה לא רק הסנטימטר שנמצא בגוף. מה שנמצא בגוף זה כבר המסקנה, התוצאה. ככה יכול כל אדם לדעת לגבי נפש. נפש, כלומר כוח החיים, זה תלוי ברמת המודעות שלך. יש אדם שחי רק את התוצאות. יש אדם שהוא מודע יותר, אז הוא חי רבדים יותר עמוקים. יש אדם שחי יותר ויותר. תלוי כמה משיעור הקומה של הנפש אתה חי. ככל שאתה חי עומק יותר גדול, אז גם אתה מסוגל להפוך את כל החיים שלך להיות שלהבת אחת. כי כל גילויי החיים השונים, אתה עסוק עכשיו במסחר, אתה עסוק עכשיו בזוגיות, אתה עסוק עכשיו בקודש. אבל כולם זה מסכת שלמה של ביטויים שיונקים ממקור אחד. אם אתה חי את המקור, כולם מצטרפים להיות דבוקה אחת. אם אתה חי רק את התוצאה, אתה עסוק בהמון המון נגזרות. כן, זה המבנה. אומר הרב, מה המובן של המילה שאיפה? שאיפה יש לה ביטוי תחתון. האדם מלא שאיפות, שאיפות, שאיפות. יש ספר כזה, איך למלא בחור ישיבה בשאיפות. אבל פה הרב מדבר שאיפה במובן האצילות שלה. כלומר, במובן הנשמתי. אצילות, כמו להגיד, נשמתי. כמו שאצלנו אנחנו רואים, שאיפה של נשמת האומה. השאיפה במובן האצילות שלה היא מזיגה של השכל והרצון כשהם מתאחדים ביחד לצד הטוב האידיאלי. מה הכוונה בעברית? יש באדם שכל, חוכמה, ויש באדם חיים. זו השניות הראשונה שאנחנו פוגשים בחיים, באדם. השכל הוא עסוק באמת. הרצון עסוק בבניין החיים. שני קווים. אפשר אפילו שהם יהיו מקבילים. אבל לא נוגעים זה בזה. יכול אדם שילמד מה האמת, אבל לא ירצה בזה. יכול אדם שירצה לעשות טוב, אבל הוא לא עסוק כל הזמן להתרגש כל כך בזה שהוא רוצה, והוא לא עוסק ללמוד בדעת מה הטוב. ככל שאדם מתקדם יותר, אז השכל והרצון שלו מתאחדים. זאת אומרת, אם הוא רוצה טוב, הוא צריך לברר מה הטוב הזה, אבל לידי שהוא מברר מה הטוב הזה, הוא נעשה רוצה בו. זה לא כמו שאדם לומד מתמטיקה, הוא לומד על המספרים והוא לא נהיה מספר. או אדם לומד תורה, אבל הרצון שלו לא מתקדם. אלא ככל שאדם הוא רוחני יותר, ככל שאדם הוא נשמתי יותר, אז הוא חי יותר את המקור של השכל והרצון, ואז השכל והרצון מתאחדים. כלומר, ככל שאדם לומד יותר בשכל, גם הרצון שלו נעשה דבק בזה. אדם לומד מהו הטוב, אז הוא נעשה רוצה בזה יותר ויותר. הוא רוצה מה הטוב, אז זה הקדמה ללימוד, הוא גם יבין יותר את המושגים. ככל שאנחנו לומדים דברים שאנחנו שייכים אליהם ברצון, אנחנו מבינים אותם יותר. זה יסוד התשובה שלפני הלימוד. כשהרב אומר שצריך לעשות תשובה שלפני הלימוד, פירושו של דבר, אתה צריך לגשת אל הלימוד עם הרצון. לא לומדים תורה כשהרצון שלך בחוץ. הרצון שלך זה לפלאפל, ואתה עכשיו לומד תורה. אין דבר כזה. תורה לומדים עם רצון. אומר המהר"ל בהקדמה לתפארת ישראל. רצון לפני חוכמה. זאת אומרת, קודם אדם עושה תשובה, מתאר את הרצון שלו, הוא רוצה לעשות טוב, הוא רוצה להיות דבק באמת, אז שהוא ילמד אותה זה גם יהיה בהיר לו. אז ככל שהאדם הוא רוחני יותר, השכל והרצון שלו מתמזגים, והוא מצליח לפצח את השניות הזו בין שכל לרצון, בין חוכמה לבין חיים, בין אמת לבין טוב. זאת השניות. השניות, הדואליות בין אמת וטוב, משניות שכל העולם הפילוסופי והאנושי מתחבד בה. השאלה האם טוב זה בכלל דבר אמיתי, או זו החלטה קטגורית של אנשים, שהערך שלה הוא כדי לנהל חיים בריאים, חברתיים, כדי שלא יאכלו אחד את השני. אבל השאלה אם זה גם אמיתי. טוב זה דבר אמיתי? זה שהשמש נמצאת במרחק כזה וכזה מכדור הארץ זה אמת. לפחות לפני כמה זמן. אבל השאלה אם טוב זה דבר אמיתי. או שזה החלטה אנושית, נובעת ממקום אחר מאשר האמת. זו סוגיה מאוד מאוד רצינית שהפילוסופיה עוסקת בה. אנחנו, עם ישראל בא לברר את האחדות שבין הטוב והאמת. זו אותה אחדות שבין שכל ורצון. שהשכל שעוסק בשאלה מה האמת והרצון שהוא המנוע של החיים, יש להם מקור אחד. המקור של שניהם זו השאיפה. כל זמן שהשכל והרצון הינם יסודות מופרדים זה מזה, אפילו שלפעמים תהיה לזה השפעה, יהיה השפעה לשכל על הרצון, או מן הרצון על השכל, אבל עדיין לא תצא השאיפה האצילית אל הפועל. כי אם לפעמים יהיה איזה רצון טוב מואר בהכרה טובה מבוררת, לפעמים זה גם יהיה מקביל. אנחנו מדברים על נקודה יותר עליונה, שאיפה, זה נמצא במקור יותר קדום מאשר השכל והרצון. השכל מושפע ממנה והרצון מושפע ממנה כאחד. שאיפה זה הכיוון שהנשמה נוטה אליה. והשכל והרצון מתברכים מזה. זאת אומרת, בעברית נאמר, שאדם משכיל ורוצה, אבל הוא מכוון כבר ממקור פנימי יותר. השאיפה היא קובעת את השייכות. השאיפה שיש לאדם בנשמתו היא קובעת את השייכות, וממילא היא מולידה בשכל וברצון את ההבנות ואת החיים. אז השאיפה זו נקודה מאוד מאוד עליונה, גנוזה בנשמה, שהיא לא מבוררת שם. היא מתחילה להתברר בשכל, ומתחילה אחר כך להתגלם במעשים, אבל השאיפה היא תמיד מקורית יותר. אומר הרב, מידת הקדושה העליונה, זאת המידה שאדם מלא מן השאיפה האצילית, באה אחרי שהשכל מתמזג עם הרצון, עד שאין להם כלל אותו הטבע ואותה התכונה שיש לכל יסוד מהם בפני עצמו, אלא אור של איזה מה חדש יוצא ממזוגם בצביון של דעת המלא תפארת. זה מושגים פנימיים ששייכים לסדר הספירות, אבל החלוקה בין החוכמה לבין המעשים היא חלוקה שקיימת גם בספירות שמנו לנו חז"ל. הספירות זה סדר ההשתלשלות ממעלה למטה, ויש ספירות שמוקדשות לחוכמה, סדר השתלשלות החוכמה התוכן, איך תוכן אלוהי יוצא לפועל, יוצא לפועל הכוונה עד שמגיע לרמה של תובנה, אז יש חוכמה, בינה, כל מיני מושגים כאלה, ויש מידות שמוקדשות לשאלה, עכשיו איך התוכן הזה מופיע בשפה של חיים, של הנהגה, איך מתוכן עוברים לשפה של חיים, שאלה. אז יש מידות חסד, גבורה, כל מיני מידות כאלה. יש מידות נשמתיות, פנימיות. דעת זו מידה נשמתית. דעת תמיד מציין, אנחנו כבר יודעים את זה מרש"י ומאוד פרשנים, דעת מציין חוכמה שאני קשור אליה בחיים. כלומר, היא נעשית התודעה שמכוחה אני חי. הנה דוגמה לשכל ורצון ממוזגים. תודעה. תודעה זה תוכן שמתוכו אני חי. זה לא רק שאני יודע אותו, אלא הוא מעצב את תמונת החיים שלי. זה כבר תוכן שהוא עצם החיים שלי, אני קשור אליו בחיים שלי. זאת אומרת הרב, זה רק כדי להסביר פה קצת את המושגים, כדי שלא יהיה זר נורא. אומר הרב, ככל שאדם הוא קדוש יותר וחי את השאיפה, השכל והרצון מתמזגים. זה בכלל לא אותו שכל קר של השכל הרגיל שמנותק מן הרצון. זה גם לא הרצון המתרגש שהוא מנותק מן השכל. זה משהו אחר. זה משהו הרבה יותר אצילי ועליון. אי אפשר בעזרת שכל רגיל להגיע לשכל כזה.
וגם לא בעזרת רצון רגיל להגיע לרצון כזה. זה רק כשאדם מלא מן השאיפה, חי מן הנשמה. כלומר, שהשכל והרצון מקבלים את ברכתם ממקור יותר עליון. אתם מבינים? יש אדם שיש לו שכל, אבל השכל הזה באופיו מנותק מן הרצון. כן, זה שכל קר, שכל לא מחייב. הוא דן על הדברים כאילו הוא חוקר במעבדה, והוא דן על חיי העכברים או המקקים. הוא דן על משהו אחר שלא נוגע לו. זה שכל, זה לא רק הנושא שאתה עוסק בו, זה אופי שכלי כזה. ויש רצון שהוא בכלל לא דולה תכנים מן השכל. זה רצון שבינו למסכת חיים שלמה, של התחברות והתרגשות ושמחה ותנועות וזה. אבל לא מתחיל מן השכל. גם השכל וגם הרצון מקבלים אופי אחר כשהם ממוזגים. כמו שהשכל והרצון הם שני כלים שמבטאים אותו עניין. למדנו מכאן שהשאיפה זה דבר נשמתי, מקורי, שהוא לא מסומן ולא מוגדר, אלו הכיוון של הנשמה, שהיא בונה שייכות, ואחר כך מגלה את השייכות הזו, את השאיפה הזו, בכלים של השכל ובכלים של הרצון. בכלים של השכל אלו הם יהיו הציורים. ציורים הרוחניים שבשאיפה, ציורים זה מחשבות מגובשות, מסוימות, שהן מפרטות את מה שמונח באופן אצילי בשאיפה. זה כבר שלב שני. החיים שלנו, החיים שאנחנו מלאים מהם, הרגשות, נטיות, זה מה שאנחנו מלאים מן החיים הללו, החיים האלה הם אם, זה לא שיעור קומה השלם. שיעור קומה השלם זה החיים, עם הציורים הרוחניים, שבשאיפה של נשמת האומה. מתחילים, זה ערך החיים באמת. אל תמדוד את החיים רק על פי הצורה הנגלית, שם אתה פוגש רק את המסקנה, את התוצאה. זה כמו לחשוב שמה שיש, מה שמשתנה אצל אישה בהיריון זה שיש לה בטן. או סמלת הריון, עוד יותר. לא, נגיד יש לה בטן. לא! זה רק התוצאה החיצונה. באמת, משהו שלם מתרקם בפנים. אותו דבר, המשפט הראשון בא ללמד אותנו שאיזה חיים יש לנו, זה תלוי קודם כל עם מה אנו חיים. כלומר, מה אנחנו נושאים איתנו בחיים הללו. חיים אנו עם הציורים הרוחניים שבשאיפה של נשמת האומה. כל מקום, רק אני אעיר הערה שהאיש ואישה, חיבור איש ואישה, זה קשור לחיבור השכל והרצון הזה. לכן הרב מסיים, אתה רואה? אתם רואים, המופיע נשמות יסודיות לבניין עולמים עד עד. אנחנו מברכים את הזוג לבניין עד עד, בניין עד עד זה בניין נצחי. בניין נצחי כי הוא יוצא מהמיזוג. שבאישה, טוב, קיצור, לא הוספתי. אני יודע שיש קיים דבר. חיי, כן.
הציורים זה הכלים של השכל, נקי השכל?
כן, זה כבר מה מופיע בשכל מן השאיפה. המעשי? החיים. חיים, אנו עם הציורים הרוחניים שבשאיפה של נשמת האומה. כל מקום שניצוצות אור הללו גנוזים שם. למה הם גנוזים? כי בפועל מה אתה רואה? אתה רואה ביטוי. אתה רואה קרקע, אתה רואה אבנים, אתה רואה מעשים. אבל באמת הנשומה של המעשים הללו זה מה מן השאיפה מונח בהם. הביטוי הזה ניצוצות, הוא מופיע הרבה בנפש החיים. שנפש החיים רוצה לומר, מה מן הנשמה קיים בגוף? אז אומר נפש החיים, בחינת הנשמה משכנה במוח האדם. מה הכוונה? להסביר נפש החיים, הנשמה לא נמצאת באדם. כי מאז חטא אדם הראשון, הנשמה פרחה מן האדם. מה קיים באדם? קיים ניצוצות זיו אורה הקיימים במוחו ושכלו. כלומר, מה מן הנשמה, מה מן הכלל, מה מן הדבר הלא מסומן שנמצא מחוץ האדם, קיים במה שאנחנו אוחזים. אז אנחנו אוחזים בארץ ישראל, במצוות. הערך של המצווה הזו, הערך של ארץ ישראל, זה הנשומה שלה. מה הנשומה שלה? הניצוץ. הערך הפרטי, אנחנו מדברים על משהו מסוים, שהוא מופיע, נוזל, נשפע, קשור אל השאיפה. שאיפה זה דבר לא מסומן, מאוד מאוד עליון. זה בעיה, כי כיוון שהוא לא מסומן, אנחנו לא יכולים לטפל בו. אנחנו לא צריכים לטפל בו, הוא מטפל בנו. אנחנו עסוקים בעולם שבו יש כבר מחשבות מסומנות, תבניות, הסברות, הרגשות, מעשים מסוימים. אנחנו חיים בעולם של דברים מסומנים, מסוימים, מוגדרים. הדברים המוגדרים האלה, כל אחד הוא כולל ניצוץ. זה הערך האיכותי שלו. זה מה מן הנשמה קיים בו. כשכולם יעשו דבוקה אחת, כוונה, כשאנחנו נצליח כל עם ישראל לקיים את כל המצוות בכל ארץ ישראל, כל הניצוצות הללו יתאחדו לשלב את אחת ותופיע הנשמה. זה בעצם הסדר. זה שייך לתפארת. אנחנו נגיע לזה בסוף הפסקה. כן אומר הרב, כל מקום שניצוצות אור הללו גנוזים שם, הננו מקושרים אליו בקשר של נשמה, של חיים, של כל הווייתנו. כי אף על פי שיש פה רק ניצוץ, אבל הניצוץ הזה הרי הוא פירוט של הנשמה. זה לא רק כלי המעשה שלנו קשורים לזה. זה לא רק המידה שמופיעה פה, אלא המידה הזאת היא משהו מן הכלל. לכן הקשר שאנחנו קשורים לזה זה קשר של נשמה, קשר של חיים, כמו בכל דבר חי. הרב כותב, גם כתוב את זה בראשונים, מה ההבדל בדבר חי לצומח? צומח, אתה קורא את ענף, הצמח ממשיך. ואפילו אותו ענף ממשיך לגדול. מה שקראת אתה לא קיים, אבל הצמח לא נפגע שום דבר. אבל בחי זה לא ככה. חי זה אורגן אחד. זו מציאות אחת. היא מופיעה בכל מיני היבטים, אבל תחתוך את היד, לא היד יש לה בעיה, כל הגוף כואב. למה? כי הנושא זה לא יד. אדם זה לא יד מחובר, זה לא כמו עץ מחובר מענפים, שתי ידיים, שתי רגליים, גוף. לא, זה נשמה. חיים זו מציאות אחת. כל דבר חי, לא רק אדם, גם אוף. אוף זה לא שתי פולקה, שתי כנפיים, שתי זה. זה בהתליף תעשה ככה. לקחת את הפולקה, ניתקת אותה, יש לך עכשיו בשר לבישול, אבל אין לך חלק מאוף. כי כל דבר חי הוא אורגן אחד. אומר הרב, אנחנו עוסקים בחיים פה. ארץ ישראל, מעשים, זה נראה לך משהו לא חי, משהו דומם. לא, זה חי. הכוונה זו מציאות אורגנית אחת. זה הכוונה, חיים אנו עם הציורים הרוחניים. כל הציורים הללו, איפה שהניצוצות הללו גנוזים, יש קשר של חיים. זה מה שהרב כותב, שאנחנו קשורים לארץ ישראל קשר של חיים. למה? כי ארץ ישראל זה משהו מן הנשמה. יש משהו מן הנשמה שמופיע בארץ. לא מופיע באדם. מופיע בארץ. ואם אין לך אותו, משהו מן החיים ניתק ממך. אז כמה שכל החיים זה אורגן אחד, מציאות אחת, חיה, רגב בסוגריים, זה מה שהרב, זה מה שרבינו מחנך כל הזמן בשיחות, שיקית והקוד הזה מציאות חיה. לכן אתה לא יכול לנתק את הספרים זה מזה, את הפסוקים זה מזה, את הפרקים זה מזה. יש שיטה איך החיים האלה מופיעים. צריך ללמוד את זה על פי השיטה. אבל המבט הזה שהוא בוחן כל פסוק בצד עצמו ולפי צבעים ותקופות ומאמרים זה מציאות אווילית. לנתק את הנביאים מן התורה ואת הכתובים מן הנביאים זה מציאות אווילית. זה כמו לנתק את להבדיל את הפולקה ואת השוקה ואת הכנפיים מן האוף. זה לא אוף, יש ראית לי, זה לא אוף. אותו דבר בתנך. תנך זו מציאות חיה שמופיעה ברבדים שונים. צריך לדעת את התפקיד של כל רובד, זה לא הכל עכשיו דבר אחד. צריך לדעת את התפקיד של כל רובד, אבל זה מציאות חיה. אותו דבר אומר הרב פה, כל מקום שניצוצות אור גנוזים, אנחנו קשורים לזה בקשר של חיים. כמו החיים שמופיעים בנו זה ניצוץ, גם מה שמופיע שם זה ניצוץ. כשהניצוצות הללו התחברו, תופיע בו פה הנשמה. וכי הרב רוצה לומר שארץ ישראל זה דבר חי? לא, זה לא דבר חי, זה דומה. אל תדאגו, אל תפחדו שפתאום זה יפרקס ויצבח אבנה. לא, ארץ ישראל זה דומה. אבל הרב אומר, הערך האיכותי שמופיע בזה זה משהו שקשור לחיים. אומר הרב, כל מקום שניצוצות אור הללו גנוזים שם, הננו קשורים אליו בקשר של נשמה, של חיים, של כל הווייתנו. בין שיהיה מקום זה מקום ממשי, מידת ארץ, ארץ ישראל, ירושלים, חברון, יריחו, שכם, טבריה, כל מקום הוא משהו בהיבט של הארץ, אותו ניצוץ שמופיע בארץ, זה היבטים שונים, חילוקי המקומות, כפי שהרב כותב באיגרת למתים. בין שיהיו מעשים, שהציורים האלה כמוסים ביסודם. גם המצוות, זה מעשה, אבל זה מעשה חי, הכוונה משהו מן החיים, החיים האורגניים, החיים שהם מציאות אחת, מופיעים בכל מצווה. לכן יש דבר כזה שאנחנו רואים, מקדימים לפני מצווה, שאנחנו עושים את המצווה הזו בכל כוונותיה ודקדוקיה, ותרייג מצוות לא תלויות בה. למה אנחנו רואים תרייג מצוות לא תלויות בה? איזה תרייג מצוות תלויות בה? מה, כל מצווה היא שקולה כנגד כל המצוות? זה לא נאמר על כל מצווה, נאמר על שבת, נאמר על ארץ ישראל, על איסור עבודה זרה. אז מה פתאום זה כבר נהיה תרייג מצוות לא תלויות בה? כי זה דבר חי. המעשה הוא מעשה, הוא לא חי. אבל המעשה הזה הוא ביטוי. כלומר, אנחנו עסוקים בלתת כלים. אנחנו עסוקים לבנות כלים. כשאנחנו נבנה את הכלים המתאימים, תופיע הנשמה, יופיעו החיים. המצווה זה לא רק המעשה, המצווה זה הציור, כלומר המחשבה המסוימת, המגובשת, המסומנת, היא גם פירוט כבר של מה שמונח בשאיפה. אבל המחשבה הזאת היא הנשמה של המצווה. והמחשבה הזאת היא לא מיוחדת למצווה הזאת. היא היבט מסוים, מבט מסוים, מובן מסוים של כל המצוות כולם. כמו של ארץ ישראל, וכמו שחזל אומרים, יש מצווה שמכוונת לאיבר מסוים, ויש מצווה שמכוונת למקום מסוים בארץ ישראל. תבינים? זה יכול להתחלק בציר הזמן, זה יכול להתחלק במרחב, במקום, זה יכול להתחלק בנפש, זה יכול להתחלק במצוות, זה כל מיני עולמות שהניצוצות הללו שורים שם. יש ניצוצות שמיוחדים לזמן, זה יופיע בקדושת הזמנים. יש ניצוצות שמיוחדים למקום. אבל כל הניצוצות הללו זה פירוט של מה שמונח בשאיפה. מה השאיפה? שאיפה זה משהו עליון, מאוד מאוד עליון, שאין לו הגדרה. איפה אנחנו פוגשים את השאיפה הזאת? באורות ישראל, בפרק א' ג'. אומר הרב, אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים ובתוארים מוגבלים, כוללת היא את הכל, והכל מיוסד על כלות נפשה לאלוהים. זו השאיפה הלא מסומנת, המאוד עליונה, והשאיפה הזו יש מחשבות שמבטאות אותה, יש מעשים שהמחשבות הן לא היא. שוב אני אומר, אין כמות של מחשבות שתוכל לאסוף שיסכמו את מה שמונח בשאיפה. אין דבר כזה. זה כמו שאין סוף שמצליח להכיל את האין סוף. אין דבר כזה. אבל יש מחשבות שמבטאות את השאיפה. יש ציורים שמבטאים את השאיפה. יש מעשים שמבטאים את השאיפה. ואם ברמת המעשים אני בראתי כלים כדי שהשאיפה הזאת תופיע, אז אני חי את השאיפה. אתה חי את הנשמה. זה הפסקה הזאת. מי שבא לקוץ סעיפים הללו, מי שממעט את חילם, את כבודם וחשיבותם אצלנו, כי יש מי שבא לקוץ, הכוונה לבטל אותם. ויש מי שלא מבטל אותם, אבל מחליש את הקשר שלנו אליהם, ואת הערכה שלנו, ואת ההבנה שלנו אותם. זה מהרב, זה לא כמו שאתה קוטם עלה מצמח. זה לא כמו שאתה קוצץ ענף מאילן. זה אפילו לא כמו שאתה קורט את הגזע. שעדיין השורש יכול להצמיח. זה כמו שאתה חותך צירי יד. כלומר, כל ההרגשה, הפני, ההרגשה הכללית מתקוממת נגד זה. זה לא מאבק פרטי עכשיו, נגד חילול שבת. ההרגשה הכללית, ההרגשה החיונית הכללית מתקוממת נגד זה. ואין היה שבת, הרב מסביר, בפרק י' ב' כמדומני, אולי פסקה למדי, אבל אני לא בטוח. הרב מסביר, שככל שבריאה היא מפותחת יותר, ככה הנפש של הכוח החיים שבה מופיע בצורה יותר מרכזית. יש בעלי חיים שיש בהם חלקים שהם פחות מרכזיים, כמו לטאה, שאתה יכול לקצות את זנבה, ואז עליו מפרקס ועל לטאה מצמיחה חדש. זה נמיכות של הופעה. השיא של החיים זה כשהרגשת החיים הכללית היא כל כך חיונית, שאפילו אם אתה קוטם אצבע קטנה, כל הגוף מתקומם נגד זה. כי זה סימן שהנושא זה לא האצבע. הנושא זה החיוניות שמופיעה. והחיוניות שמופיעה באצבע זה בדיוק אותה חיוניות שמופיעה בלב, אותה חיוניות שמופיעה בעין. זה לא אומר שאין הבדל. בטח שיש הבדל בין לב לבין אצבע. בלב, ללב יש תפקיד יותר מרכזי בביטוי, אבל אותה חיוניות בדיוק, זו חיוניות אחת. אין לה כמות, אי אפשר לכמת אותה בכף. אותו דבר נשמת החיים שבנו. החיים שלנו יש להם נשמה, זה חיים, אנו עם הציורים הרוחניים שמשיפה שמעת אומר פירושו של דבר, לחיים שלנו יש נשמה, והנשמה הופכת את כל החיים להיות דבוקה אחת. והחיים הללו יש להם ביטוי מסוים, מוגדר, מובנה, ניצוץ בארץ, במצוות, במעשים מסוימים שאנחנו צריכים, במחשבות אידיאליסטיות, בכל מיני מגמות. וכל זה אנחנו קשורים בקשר של חיים. ולכן אם באים לקצוץ את זה, לקצוץ לחלוטין, או למעט את כבודם אצלנו, אנחנו מתקוממים על זה, מתקוממים על זה עם כל החיוניות הכללית שלנו. כן.
המחשבות והרעיונות, איפה הם בין המעשים לציבור?
יש מעשים שזה המצוות, ויש מחשבות ורעיונות מאיזה מין שיווי, הכוונה, אפילו לא מחשבות של תורה, כל מחשבות אידיאליסטיות שעושים למען האומה, בשביל האומה.
זה כמו המעשים?
מה הכוונה כמו המעשים?
יחס לכלים של הרצון?
לא, זה יכול להיות, בשכל זה יכול להיות, ברצון זה יכול
להיות. אז מה הקשר בין המשפטים? אין שום מעשים שציונו
לא מסוים. הרב אומר, איפה הניצוצות הללו גנוזים? זה יכול להיות בארץ, מקום המשית, זה הכי לא נראה לך חיים. אבל באמת, אנחנו קשורים לזה בקשר של חיים. זה יכול להיות מעשים, כלומר מצוות, שהציורים הללו גנוזים. וזה יכול להיות מעשים, רעיונות מאיזה מין שווי. הכוונה, אם עולה על האדם איזה רעיון, שהוא בשביל האומה, של טובת האומה. אז מאיפה הרעיון הזה ניתן בו? זה הופעה של הנשמה. לכן הרי הוא ממעט, לא את הסעיף הזה שהוא בא לקוץ, אלא הרי הוא ממעט את לשד חיינו, מה זה לשד? פנימיות חיינו, ולנגדו אנו מתקוממים בכל מלוא כוחנו. זה כבר דבר שלמדנו גם בעמוד נ"ה בתחילת פסקה ה', שכשקוצצים מאיתנו סעיף של חיים, אז המאבק שלנו הוא לא פרטי, אלא כל הרגשת החיים הכללית מתקוממת נגד זה. יפה. בכללותה של התורה הכתובה. עכשיו אנחנו, זה שיש חיים כאלה זה נפלא. עכשיו אנחנו רוצים ללמוד איך להיפגש עם הנשמה. עם הנשמה הכללית שאותה אנחנו צריכים להוציא אל הפועל. להבין מה מונח בארץ, מה מונח במצוות ואיזה מחשבות ורעיונות הם גם מהווים כלים להופעת הנשמה. אומר הרב, זו תפקידה של התורה. בכללותה של התורה הכתובה והמסורה. כתובה, תורה שבכתב, מסורה, תורה שבעל פה. כל זה באופן כללי. וגם בהסתרגות כל ענפיה, כלומר בפרטי התורה, בין שבכתב ובין שבעל פה. ספון הציור הרוחני היותר עליון ומקורי של חפץ האומה. ספון זה מילה שהיא גם מדבר, היא גם כמו גנוז וכמוס. אבל היא יותר גלויה. ספון הכוונה המונח. שם זה מונח. אמנם זה לא גלוי, כמו שאנחנו לומדים במערל, למדנו במערל בתפארת, שיש לתורה צד נגלה וצד נסתר. צד הנגלה נראה לך שאתה עושה במצוות פרטיות. אבל הצד הנסתר שבתורה, שם אתה פוגש את נשמת התורה, את כללות התורה. כלומר, מהי כללות התורה? מה זה תורה בכלל? תורה זה הציור הרוחני היותר עליון ומקורי של חפץ האומה. אתם רואים גם פה, פוגשים חפץ וציור. החפץ זה כמו השאיפה, זה לא בדיוק אותו דבר, יותר, זה כבר יותר חפצה, כן? זה כבר יותר פונה למעשה, אבל חפץ כמו חפץ, זה חפצה, אבל בכל מקום יש חפץ ויש הציור הכללי שהוא נמשך מן החפץ הזה. יש את המחשבה, זו מחשבה שהיא כבר מסומנת, מגובשת, אבל זה הציור היותר עליון ומקורי שבחפץ האומה. מצד מגמת חייה יותר עליוני. וזה מופיע בצורה מאירה, כמו שכתוב, שהדברים במעמד הסנאי יהיו מאירים ומשמחים. לפעמים, כשגדולי האמוראים היו אומרים מדרש מעניין במיוחד, מלהיב במיוחד, אומרים, והיו הדברים מהירים ומשמחים, כך כתוב לרבי אליעזר ורבי יהושע, תנאים, כשהיו בברית של אלישע ונבויה, והקיפה אותם אש. כתוב שהיו הדברים מהירים ומשמחים כנתינתם מסיני. כלומר, מהירים, כמו מסבירים, משפיעים, הנה, זה מואר, זה מתגלה. זה מתגלה בתורה. תלמד תורה, תיפגש עם כללות התורה, איך? תלמד באורות התורה, יש פרק שלם, איך נפגשים כללות התורה, דרך העיסוק בפרטים, ואיזה פרטים צריך ללמוד, וכמה משקל צריך לתת, וכו' וכו'. ככל שתיפגש עם כללות התורה, תיפגש בצורה יותר מהירה עם המגמה הזו של נשמת האומה. לא עם עצם המגמה, זה אמרנו באורות ישראל, אין לזה הגדרה. אבל מהי המחשבה שמאירה, מסבירה, מפרשת, מגלה את מה שמונח במגמה של חיי האומה? אומר הרב, הרחבתה של הצורה הזו, הרחבתה של ההסברה הזו, נמצאת בהגיונותיה של תורה, בסגנוני הרצאותיה, כי גם מהסגנון ומהסדר צריך ללמוד הרבה, מלמד אותנו רבנו בשיחות, מתוצאות השקפותיה על ההוויה, על העולם, על האדם, על היחיד, על החברה, על הטוב, על הרע, על החיים, על המוות, כי מאחר ההשקפות הללו נוזלות, כלומר, כשהתורה יש לה השקפה מסוימת על הטוב והרע, מאחר זה, מה זה, כמו פילוסוף יושב בקתדרה שלו וחושב על הטוב והרע? לא, ההשקפה שלנו נובר, נובעת מהעיניים שלנו, מהמבט שלנו, מהציור שלנו, מהתפיסה שלנו. והתפיסה הזו נובעת מהמגמה שלנו, ממי אנחנו. אז כשאדם לומד תורה, והוא מתוך כל מה שהוא למד, בחז"ל, קודם כל בתנ"ך, ובחז"ל, ראשונים ואחרונים, בשלב, ובראשית חוכמה, ובגר"א, ובחסידות, וברב נחמן, וברב קוק, עכשיו הוא כותב עבודה. מה השקפת התורה על הטוב והרע? אז מה זה מה השקפת התורה? השקפת התורה זה לא איזה הרצאה פילוסופית. זה מי שאתה, הוא משקיף ככה על הטוב והרע. אז ככה אתה תלמד, כמו שהרב למשל עושה על הטוב והרע, מראה. למה השקפת התורה על הטוב והרע קשורה למגמה של האומה. יש לאומה מגמה. והמגמה למשל זה לדבק הכל באלוקות. מזה נובע כל ההשקפה על הטוב והרע, על החיים והמוות. אי אפשר לחשוב שהמוות זה כיליון, כשהזהות שלך היא נצחית. אתה לא מאמין בהפסק. אז ההשקפה שלנו למוות נובעת מזה שהנצחיות זה הגורל שלנו. וכך השקפה על הטוב והרע, וכך השקפה על האדם ועל האומה וכו'. אתם מבינים? אז אנחנו לומדים כבר את הכלים, אנחנו לומדים את הביטויים, אנחנו לומדים עם ישראל מסודר בתור אומה. למה? כי חיים באמת זה אומה וכו'. אנחנו לומדים, וככל שאנחנו מחברים את הפרטים זה לזה, לאט לאט נולדת בנו השקפה. יפה. אומר הרב, כל מה שההבנה וההכרה התורית מתגלה יותר באומה. עד עכשיו דיברנו על מצוות. בפסקה הראשונה דיברנו על מצוות. עכשיו הרב אומר, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. הרב מסביר עכשיו את המשפט הזה. בלי לכתוב אותו, הוא מסביר אותו. אומר הרב, כדי שהנשמה תתגלה יותר ויותר, והנפקמינו של זה, שכוח החיים שמקורו מן הנשמה יתאדר בנו, יהיה אדיר יותר, גיבור יותר, שלם יותר, זה תלוי בתורה. כל מה שההבנה וההכרה התורית מתגלה יותר באומה, אז הציור יותר ברור לנו, זאת אומרת שהנשמה מתגלה יותר, כי ראשית התגלותה זה בציור, ואז כוח החיים מתאדר. אתם רואים? כל מה שההבנה וההכרה התורית מתגלה יותר באומה, מתבססת יותר ויותר נשמתה בקרבה, וכוח חיה מתעלה ומתאדר. והמעשים הם הבסיסים החומריים, הנושא הממשי, שהתיאוריה הגדולה הזאת, כלומר התורה, מנחת בה את אוצרותיה. אז אנחנו מתחילים קודם כל מתורה. מה תורה גורמת? שימו לב פה במשפט. אמרנו שהנשמה באמת היא מחוץ לנו. זה למדו בנפש החיים, רק ניצוצות קיימים בהם. אבל ככל שאנחנו לומדים יותר תורה, אנחנו נפגשים עם כללות הציור. ככל שאנחנו יותר שייכים אל הציור, זה המבט שלנו, על פי זה אנחנו נותנים את הפרשנות, זה גם גורם את ההכרעות המעשיות שלנו. אז הנשמה יותר מופיעה בנו. כשנשמה יותר, זה הכוונה שהנשמה מתבססת בקרבה. הנשמה יותר מופיעה בנו. כשאנחנו לומדים תורה, הנשמה יותר מופיעה בנו. נשמה יותר מופיעה בנו, כוח החיים שלנו יותר מתגבר. ואז הוא דורש יותר כלים כדי להופיע את עצמו. אז כשאדם לומד יותר תורה ונשמתו יותר מופיעה בקרבו, הוא נטבע מעצמו להיעדר במצוות, לדקדק, להחמיר. כלומר, למצוא את הכלים שיביאו את האוצר הגדול הזה שקיים בו. אם אדם חי, והרגשת החיים שיש בו היא מאוד מאוד דלילה, זה רק שלילת המוות יש בו, אז הוא לא ידחף לעשות מצוות. כי בשביל זה הוא לא צריך להביא, הוא יכול לשכב במיטה ולבהות. וגם אז הוא לא מת. אם קצת יותר מזה חי בו, אז הוא לא רוצה להיות במיטה, הוא רוצה לנענע קצת את האיברים. אבל אם נשמתו נמצאת בקרבו, כלומר, אם מלוא שיעור הקומה מופיע בו, אז כדי לבטא את זה הוא לא יכול עכשיו לעשות קניות בשוק. הוא צריך למצוא כלים להניח שם את האוצרות הללו. כלומר, להביע את הציור. אז ככל שאדם יותר מלא מתורה, אז הוא יתאבמע, ותורה פנימית, זה גם קשור לאדם פנימיות התורה, אז הוא צריך למצוא יותר כלים כדי להביע את זה, שזה קיום המצוות. זה הסדר. ככל שאדם יותר לומד תורה, ובייחוד כללות התורה, שזה על ידי שהוא לומד פנימיות התורה, פנימיות התורה הכוונה לומד את הצד הפנימי, לומד להתבונן באופן פנימי על הדברים, אז הנשמה יותר מופיעה בו. כשמה אותו מופיע בו, כוח החיים מתאדר. כשכוח החיים מתאדר, אז הוא חייב למצוא כלים רבים, יותר מעשים, כדי להביע את מה שנמצא בו. ואז, מובן, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. לא הכוונה שעל ידי שאדם לומד, הוא יודע מה לעשות. לא כתוב גדול תלמוד שיודע על ידו לעשות. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, אדם נדחף לעשות, כמו שאדם שיש אידיאל גדול שמפעם בו, אז הוא חייב לתת לו ביטוי, הוא לא יכול לנוח. אם אדם יודע שיש אידיאל כזה, זה לא, הוא לא יחיה מזה. אבל אם אדם יודע שיש אידיאל כזה כי נשמתו מופיעה בו יותר, זה משמעות החיים בשבילו. חיים שלו זה לא לנוח פרקדן, זה לא גם קצת להתנועע. חיים בשבילו זה נשמה, אז הוא חייב לתת לזה ביטוי. והכוונה שהמעשים הם הבסיסים החומרים, הנושא הממשי שהתיאוריה הגדולה הזאת מנחה בה מתוצאותיה, וכפי אותה המידה שתתגדל להבנה התיאורית בגדולת ערכה, כן יוסיף להתנוצץ בקרב האומה כולה האור החבוי אשר במעשים כולם, ותתגלה מידת התפארת שביהדות המעשית בכוחה לאלוהים. עד כאן להיום.